באמצע, לא, בפרק ד' בעצם, בחלק ד', באמצע העניין, ונמצאו בעולם שתי תנועות כלליות אופקיות. למדנו אם כן שבמציאות העולם יש פירמידה, הייתי אומר, אפשר לקרוא לה דטרמיניסטית, פירמידה קבועה, מה שנקרא הכוחות, דרך המלאכים. כוחות זה המילה שהוא משתמש בה בשביל להגיד ספירות, משם למלאכים, ומהמלאכים אל העולם התחתון. זה הסדר של השפע האלוהי כפי שהוא יורד גם בשעת בריאת העולם וגם בהמשך קיומו של עולם, שבהמשך קיומו של עולם יש שפע עליון שבא ממעלה למטה. קוראים לזה בשפה פשוטה היררכיה. יש סדר, יש עליון, יש תחתון. מה זה? אמרתי שאפשר לקרוא לזה דטרמיניזם. על כל פנים זו תנועה בשפה של רמח"ל ממעלה למטה. יחד עם זה ישנה תנועה הופכית. התנועה הופכית זה מה שבא מכוחו של האדם בבחירתו החופשית. כיוון שיש לאדם בחירה חופשית, הוא מכניס מרכיב בתוך המערכת שהוא בלתי צפוי, הוא לא לפי ההיררכיה. אם האדם יבחר בטוב, הוא מטה את כל המערכת של המציאות לטוב. בוחר ברע, מטה את כל המערכת של המציאות לרע. יוצא לפי זה שיש לנו פה שתי תנועות הופכיות שמתמזגות זו בזו, או אחת מפריעה לשנייה. על כל פנים יש פה שתי תנועות, ממעלה למטה, ממטה למעלה. ממעלה למטה זה בכללות הבריאה, ממטה למעלה זה האדם. זה המצב היום. כן? בואו נראה. ונמצאו בעולם שתי תנועות כלליות אופקיות. האחת טבעית מוכרחת, כן, הוא קורא לזה מוכרח, כמו דטרמיניסט. והשנייה הבחירית, האחת ממעלה למטה, והשנייה מלמטה למעלה. המוכרחת היא התנועה שמתנועים השפלים מהכוחות העליונים, והנה היא מלמעלה למטה. הבחירית היא מה שהאדם מניע בבחירתו, נקודה. ברור? זה ברור. עכשיו, מה שהוא אומר כאן, שהבחירה היא אצל האדם, וכל שאר המערכת היא טבעית מוכרחת. כפי שאמרנו, זה המצב של הדברים היום. אבל בראשית התהוות הבריאה, זה לא היה כך. רש"י מוסר בידינו, מהמדרש, שהארץ חטאה. נכון? שהקדוש ברוך הוא אמר לארץ להוציא עץ פרי, כשטעם עצו כטעם פריו, והיא לא עשתה כן, אלא ותוצא הארץ עץ עושה פרי, שאין טעם עצו כטעם פריו. עכשיו, למה לא לרש"י למסור לנו את הידיעה הזאת? הרי רש"י כותב בשביל היהודי הפשוט, אבל כנראה שזה חשוב שהיהודי הפשוט יקבל איזשהו רושם מן הידיעה הזאת, שהבחירה החופשית במקורה הייתה מצויה בכללות כל ההוויה כולה. וזה שהיום העולם מחולק בין חלק בחירי, האדם, לחלק לא בחירי, שאר העולם, הדבר הזה הוא בדיעבד. הוא תולדה של נסיבות. אבל במקור כל ההוויה כולה היא בחירית, והיא הלכה והתגבשה. ושארית החירות של העולם נמצאת באדם. ברור? זו נקודה חשובה, כי זה יכול קצת להסביר את האינטראקציה, את יחסי הגומלין, בין האדם לבין העולם. עד כאן ברור? כן, בבקשה, דבר נא. אל תחת. כן. לפי זה גם מוסרית. כלומר, איפה שיש בחירה, יש גם מוסר. כן. הרב קוק מכנה את זה באגרותיו, אגרת רשפי ג' בין היתר, הוא קורא לזה הבחירה הכמוסה במעמקי ההוויה. כלומר, בראשית הכל יש בחירה. אחר כך זה מסתבך. אבל בראשית יש בחירה כמוסה. הוא כותב את זה באיגרת רשפה ג' רשפה ג' זה רשפה ב' ועוד אחד. כלומר, זה למעלה מרשפה ב'. הלאה. מה? אני לא יודע, לא. חטא האדם גרם לזה, לא חטא הארץ. עד חטא האדם, הכל היה בחירי. כן. טוב, מה?
אם גם לחוץ מהאדם, יש להם בחירה, יש הבדל בין האדם לשאר הדברים?
לא, אפשר לומר ככה. הרי מה היה גודלו של האדם הראשון, לפי הגמרא? כמה הוא היה גדול? מהשמיים עד הארץ. אז הוא היה כל העולם. ולא עוד, אלא שהוא היה רואה את כל הדורות. אז הוא היה בכל הזמנים. בכל המקומות ובכל הזמנים. אז מה זה האדם הראשון? זה הקוסמוס כולו. במציאות אנחנו רואים התקטנות של זה. כן? רק באדם אנחנו רואים שארית גלויה של הבחירה הכמוסה שבהוויה. כן. כן, בעצם זה אותו הדבר. רק ש... נכון. כן, הרי ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, זה רוחו של אדם הראשון. אז הוא כבר היה שם. שעל זה נאמר, אחור וקדם צרתני, אחור למעשה בראשית וקדם למעשה מרכבה. אז אם כך, בואו נמשיך. ואולם צריך שתדע. אני קורא כאן בפני. כי גם האדם עצמו אין כל מעשיו בחיריים. כלומר, לעומת מה שהיה בראשית הבריאה, שכל הבריאה הייתה בחירית, לא רק שרק האדם נשאר בחירי, לא כל האדם בחירי. יש בתוכי חלק טבעי, ויש בתוכי חלק בחירי. מה שעושה את החיים לקשים, כמו שדיברנו מקודם, שיש באדם נשמה אצולה מן העליונים, ויש לו יסוד טבעי מן החומר היותר עב וגס, יוצא שהאדם הוא דו קוטבי, הוא מפוצל אישיות. ויחד עם פיצול האישיות, עוד יותר מסובך שיש חלק בו שהוא בחירי וחלק שהוא לא בחירי. אולם צריך שתדע כי גם האדם עצמו אין כל מעשיו בחירים. אבל יש מהם שיהיו מצד בחירתו, ויש אחרים שיסובב להם מצד גזרה עליונה לסחרו, או לעונשו, וכמו שנדבר במקומו, בסייעתא דשמיא. ואולם, במה שהוא נמשך אחר הגזרה שעליו, יהיה משפטו כשאר ענייני העולם, שתנועתם מלמעלה למטה, כפי מה שעינו מהכוחות העליונים, ובמה שמצד בחירתו, תהיה תנועתו מלמטה למעלה, וכמו שבארנו. דברים פשוטים. כן? כלומר, זה שהמטען הגנטי שלי קבוע מראש, לא אני קובע את המטען הגנטי שלי, זה נתון. האם אני זכר או נקבה? האם אני ארוך או קצר? האם יש לי עיניים כחולות או ירוקות? האם יש לי נתונים לקולסטרול או לא לקולסטרול? אבל הדברים האלה הם נקבעים שלא מרצוני. במובן הזה אני בדיוק כמו כל שאר הנבראים כולם. יחד עם זה יש לי גם מעשים שהם תלויים בי. מה שנקרא בחירה בין טוב לרע בעיקר. והנה, מה? לא, מה זה קשור להשגחה כללית ופרטית? לא, יש
גם...
לא, יש לפעמים שהנתונים שבי הם כפויים עליי לסחרי או לעונשי, כגון למשל ביטול הבחירה לפרעו. נכון? אבל זה לא כל דבר במסגרת שכר ועונש. יכול להיות שזה שכר ועונש לדורות הקודמים. כן? יכול להיות. או דרך הגלגול. הרבה דברים לא ברורים פה. כן? הוא אומר, מה זה שכרו ועונשו? לכאורה זה נתון. אם אני ארוך או קצר, מה זה קשור לשכר ועונש? כן? יש פה שאלה, זה לא כל כך ברור מה שהוא אומר כאן. לכן הוא אומר, כמו שנבאר בסייעתא דשמיא. כן. אפשר לקרוא לזה סיבתי, או השתלשלותית, או שפעית, לא משנה איך שנקרא לזה. מה שיש זה שהיא לא בכירית. פסקה, היי. והנה. סידר האדון ברוך הוא שכל העניינים אשר טיפול בהם בחירתו של האדם, יגיעו להניע בתנועה בחירית את הכוחות ההם, באותו השיעור והמדרגה שחקק להם, והיינו כי לא מעשיו לבדם יניעום, אלא אפילו דיבורו ואפילו מה חשבתו. השיעור התנועה ומדרגתה לא יהיה לה באותו הגבול שגזרה וגבילה חוכמה העליונה. כלומר, מה שאומר כאן הרב, הרמח"ל, זה שיש איזשהו סדר של השתלשלות, שגורם שהפעולה הבחירית של האדם, יש לה השפעה רטרואקטיבית עד השורשים ממש, עד הכוחות ההם. כלומר, האדם יש לו השפעה בעליונים. כמו שאמרו הדרשנים, דע, מה למעלה? והתשובה היא, ממך. דע, מה למעלה? זה ממך. כל מה שקורה למעלה זה מכוחך. כן. אני לא הבנתי את השאלה. שמה? אפילו דיבורו ומחשבתו משפיעים. פשוט מאוד. למה מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה? הבנתם את השאלה שלו? הוא שואל שאלה יפה. הרי אם המחשבה פועלת בעולמות העליונים, אז גם מחשבה רעה פועלת בעולמות העליונים, אז למה מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, ומחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה? פשוט מאוד. משום שהטוב והרע הם לא סימטרים. הטוב הוא עצמי והרע מקרי. ולכן אי אפשר שהאדם יעשה מעשה רע, וזה יעמוד כנגד מעשה טוב שעשה, או להפך. זה שני מינים שונים. כך מסביר רבי חיים וולוז'ין בפירושו למסכת אבות. שלכן אין מצווה מחבה עבירה, או אין עבירה מחבה מצווה. כי זה משני מינים שונים. וכיוון שהאדם מצד עצמיותו הוא טוב, כפי שפסק ז'אן ז'אק רוסו, אז ממילא גם אל המחשבה מצטרפת למעשה. אז הגמרא אומרת שכן מצרפה למעשה. מדוע? מבין שהשורש של האומות, השורש הכללי, הוא רע. כן? הפרטי לא. הפרטי לא. ברור. כן? זאת אומרת שהוא מחשיב אותה כמו המעשה. מצרפה. לדון אותה. כמו למעשה. נגיד אם אני חשבתי מחשבה רעה. ולא עשיתי, אני לא נידון על זה. אלא אם כן זו מחשבת עבודה זרה. כן, יש על זה סוגיה במסכת עבודה זרה דף י' זין עמוד א'. כן, אבל זה חוזר על מה שאמרנו. טוב, טוב. ואומנם, כן, וו, ואומנם, אחר התנועה הבחירית, תימשר בכוח תנועה מוכרחת. כי כיוון שנועהו הכוחות העליונים מצד האדם, הנה יחזרו וינועהו בתנועה הטבעית את השפלים המשתלשים מהם. כלומר, מאחר ואני בפעולתי הבחירית הגעתי עד שורש השורשים של החיים, של המציאות, ממילא, מזה נשפע שפע על העולם התחתון. והשפע הנשפע הוא שפע הכרחי. למשל, התורה אומרת, אם שמוע תשמעו ונתתים את ארציכם, יש גשם. הגשם זאת פעולה טבעית. אבל פעולתי הבחירית של שמוע תשמעו הפעילה למעלה את הכוחות העליונים, ומלא יש גם גשם. ואולם יש בכל העניינים האלה חוקים פרטיים רבים כפי מה שגזרה החוכמה העליונה בעומק הצתה, היותו נאות לבריאתו. ושוערו הדברים בשיעורים רבים, בין בהגעת התנועה מהאדם לכוחות, בין בהגעת התנועה מהכוחות לשפלים. ועל פי הרזים העמוקים האלה סובבים כל גלגולי הנהגתו יתברך שמו בכל מה שהיה ושיהיה. כלומר, זה לא סתמי. יש דרישה, צריך לדעת את חוכמת הכוחות כדי לדעת מה מפעיל את מה. זה אחת הסיבות שיש נוסח לתפילה. מי כתב את נוסח התפילה? הנביאים. הנביאים כתבו. זאת אומרת שהנביאים שהכירו את סודות העולם העליון, הכניסו בנוסח תפילתם את כל עולמם. לכן מי שקורא את תפילת 18 שם לב שכל הביטויים שמה הם ביטויים תנכיים טהורים. אין שמה ביטויים חזליים. כן? כי זה מתקופת הנביאים עדיין. וזה קטעי פסוקים. כדי להבין את התפילה, צריך תמיד להבין מאיזה חלק של פסוק זה לקוח. מובן? לכן יש פה חוקים. למשל, במסכת תענית, מסופר הסיפור המפורסם על חוני המעגל, שהוא הוריד את הגשם. אג עוגה ועמד בתוכה, ואמר, בניך שמו תקוותם בי, שאני כבן בית לפניך, ואני משביעך בשמך הגדול, שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך. אם הוא אמר דבר כזה, זה סימן שהוא יודע מהו השם הגדול. זאת אומרת, יש חוכמה. יש חוכמת השמות, שאותה יודע חוני המעגל להפעיל. האמת היא שהוא הגזים. אמר לו, שלח לו שמעון בן שטח, אלמלא חוני אתה, גוזרני עליך נידוי. למה עשית דבר כזה? זאת אומרת שהם יודעים על מה הם מדברים, החברה האלה. הם יודעים, זה משתמש בשם הזה, שם הזה, לא יפה, למה עשית? אבל מה עשה שאתה כבן המתחתה לפני אביו, שאביו עושה רצונו? כי בגלל ששמעון בן שטח עשה את זה, זה בגלל שחוני המעגל עשה את זה, אז הבצורת לא פעלה את פעולתה. הרי למה יש בצורת? בשביל מה? ושיחזרו בתשובה. בגלל חוני המעגל לא חזרו בתשובה. ומה קרה בעקבות זה? נפלה המדינה החשמונאית. זאת אומרת, אתה עושה חשבון. איך זה הגיע? הרי איך נפלה הממלכה החשמונאית? איך? לא מכירים? איך הרומאים הגיעו? למה? מי הביא אותם? כן, בני שלום ציון, אורקנוס וריסטובלוס, נלחמו זה בזה, ואז פומפיוס הסתובב באזור. לא התכוון בכלל להגיע, אבל אורקנוס שולח לו מכתב, אומר לו, תשמע, יש לי קצת בעיה עם האח שלי, אתה יכול לבוא? אריסטובלוס באותו זמן עושה אותו דבר, גם הוא שולח מכתב, אומר לפומפיוס, יש לי בעיה עם האח שלי, אתה יכול לבוא רגע? אם שניכם מזמינים אותי כל כך יפה. כן, אחרי בסדר. טוב. אם אתם מזמינים אותי כל כך יפה, אני מוכן לבוא. התוצאה הייתה שככה נפלה ממלכת החשמונאים והפכה להיות פרובינקיה רומאית. עכשיו, מה זה קשור לחוני המעגל? אז יוספוס פלביוס מספר שכאשר התחילה המלחמה בין אריסטובלוס לאורקנוס, אז חוני המעגל הלך והסתתר. נראה מספר שחוני הלך והסתתר. ומצאו אותו חיילי אורקנוס, שהיו צרים על ירושלים, כשחיילי אריסטובלוס היו בתוך ירושלים. והם אמרו לו, אתה יודע להתפלל, אנחנו יודעים שאתה יודע להוריד את הגשם, וניסו להכריח אותו להתפלל למפלתם של חיילי אריסטובלוס. מה עשה חוני המעגל? אמר, ריבונו של עולם, מאחר ואלה היושבים כאן הם בניך, ואלה היושבים שם הם כהניך, יהי רצון מלפניך שלא תעזור לא לאלה ולא לאלה. ואז הם הרגו אותו. ככה מת חוני המעגל. התפילה שלו נענתה. מה קרה? באמת, לא אלה ולא אלה. אלא הגיע פומפיוס. זאת אומרת שיש אצל חוני המעגל טעות עם כל גדולתו בהנהגה. אולי היה עדיף שיתפלל נגד אריסטובלוס, או נגד אורקנוס, לא משנה, תכריע. לפחות שהרומאים לא יתערבו. כן? כלומר, זה לא תמיד פשוט להתפלל. לפעמים, אם אתה מתפלל, הקדוש ברוך הוא עונה לתפילתך, וזה בעיה. כן. מה? מה זה?
למעשה הזה יש
רמוז בתלמוד? בוודאי שהמעשה הזה רמוז בתלמוד, בסיפור אחר קצת. אתה מכיר את הסיפור בתלמוד, לא? התלמוד מספר כיצד מת חוני המעגל.
70 שנה, לא?
כן, ואז מה קרה?
חזר, הלך, כש...
ואז מה? נו. אז אתה רואה שם שיש רמז, מה אתה שואל? התלמוד אומר שחוני המעגל... התלמוד מספר ש... טוב, בסדר, אתם לא רוצים, אני לא אספר וזהו. רוצים, בסדר. כן, רוצים. התלמוד מספר שחוני המעגל הלך ונרדם בתוך סלע, כן, 70 שנה. אחר כך הוא התעורר, הוא ראה את הנכד של זה שנטע את עץ החרוב. אז הוא הלך לבית המדרש. וכשהוא נכנס לבית המדרש, אמרו, נהירין שמעתתה כביומוי דחוני המעגל. היום הסוגיה ברורה כמו בימי חוני המעגל. אמר להם, אנא הוא. זה אמר, זה אני. לא רצו להאמין לו. ראה שלא נוהגים בו כבוד כראוי, התפלל למות ומת. עכשיו, אם אתה שם לב, זה בדיוק הסיפור שיוספוס מספר. מה זה הלך להירדם 70 שנה? מה זה 70 שנה? זה ימי ממלכת חשמונאי. זה הזמן שבו החשמונאים מלכו. הוא מתעורר, והוא רואה שאין לו השפעה. אז הוא מת מזה. זה בדיוק זה. כן, לא נהגו בו הכבוד הראוי. כן, אם אתה מנסה להכריח מישהו להתפלל, אתה לא נהג בו כבוד כראוי. זה בדיוק זה. רק שהתלמוד מספר בצורה ציורית עובדות היסטוריות. אז יוספוס הוא היסטוריון, מספר מה קרה באמת.
עכשיו, יש גבול השליטה של, נגיד, ככה טוב, של חוני בקדוש ברוך הוא,
אז יכול, מן הסתם שיש גבול השליטה, אני חושב שהקדוש ברוך הוא יותר גדול מחוני המעגל. כן, כן, כן. לא, לא, יש לי הרגשה כזאת. מה?
זה קוד במשחק מחשב, שאני מסכים,
אז יש לי... זה שלוי מי אתה. טוב, עד כאן להיום. שלום.